עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2
כן, בוקר טוב, בוקר אור, מה נשמע? יום חמישי היום, איזה יופי.
סוף סוף.
מה קורה?
בקושי הגענו.
כן, בקושי שרדנו את האירוע, אבל הצלחנו איכשהו מצייץ, כן. מה נשמע? מה קורה? בן כספית, אתמול חיכבת בבית המשפט.
לא יודע, לא יצא לי להיות שם.
אתה מקבל עדכונים, אבל לא?
אני יודע שהיה דיון, הוא בו היה בדלתיים סגורות, ואין לי מושג מה היה שם. הכל בסדר, אתה לא חייב להדכן אותי.
לא, לא עניין של להדכן, אבל זה הולך להיות שם מאוד דרמטי, עם להשפיע על המשפט ותיק 4,000 בסוגיה, האם אתה באת על דעת עצמך, או שהפעילו אותך, והאם זה היה לפני יוני 2016, אם הפעילו אותך, כי אז גם זה, בתיק הזה, אם המשטרה הפעילה אותך, זה לפני, זה בניגוד לחוק יסוד.
אחד, המשטרה לא הפעילה אותי. מעולם, אף אחד לא מפעיל אותי. תיאוריות הקונספירציה שלכם יותר מגוחכות מאתם עצמכם.
לא, זה מה שעמית חדד טוען.
עמית חדד טוען הרבה דברים, אחרי שהוא גמר לעזור להכשיל את ישראל בחר אצל הרב שלו, ואחרי שהוא קיבל מיליון שקל מהליכוד להגן על העוזרים של נתניהו שהם בכלל לא מהליכוד, כאילו שמבקר הליכוד כתב וטען לבדוק אם יש קשר בין המיליון שקל האלה על העניין הזה של הניידים שלהם לבין התשלום שכר דירה המשפטים האלה. אני מעולם לא עסקתי בתיק 4,000.
לא, 1,000.
דיברת שצריכה להיות לאיזה השפעה על תיק 4,000 הרגע.
אז תהייתי כנראה.
וחוץ מזה אני אשמח לא לעסוק בזה, כי זה נמצא בבית המשפט. דרמטי זה לא. זה עוד ניסיון לייצר דרמה לא קיימת, ובית המשפט עשה מה שהוא מבין.
טוב, כי אתה יודע שבתיק 4,000 עשו שם פעילות של ניסיונות לגייס את מומו פילבר כעד מדינה, עוד לפני שהיה אישור של היועמ"ש, וזה בניגוד לחוק יסוד.
זה שקר.
זה הוכחה, זה לא
זה
עניין...
זה שקר.
זה לא עניין של אמת או שקר, זה עובדות.
זה שקר, זה הוסבר 1,000 פעמים, גם אור קר מישהו מומחה. אפשר להציע, דיברו עם מומו פילבר עוד הרבה לפני שהיה תיק 4,000, כשהוא נחקר בתיק ניירות הערך, ולחוקר מותר להציע לבן אדם עוד לפני שהוא יודע את מי הוא יכול להביא לו, כי לא עלה שם בכלל השם של נתניהו, ולכן זה שקר, אז לא בא לי לדבר על זה כל כך. אני, תשמע, הספינים שלכם, בשביל זה יש את ערוץ 14, אנחנו לא ערוץ 14.
לא הבנתי, לדבר על תיק, על תיקי נתניהו זה ערוץ 14?
לא, אבל להביא את הספינים השקריים על תיקי נתניהו זה ערוץ 14.
זה ספינים, זה טענה, זה עובדות, על מה אתה מדבר?
אני יכול לטעון גם, אתה יודע על מה אנחנו לא מדברים?
אבל אתה קצת התבלבלת, אני פה לא בגלל שאתם שמתם אותנו בגטאות שפעם גם לא היו קיימים, בגלל שהתקשורת כבר לא שלכם, בן, אתה התבלבלת, יש לי פה 50%. הספינים שלך אולי נדחקים החוצה, עוד מעט יצאו יהיו 25%. אתה קצת התבלבלת. זה לא ספינים, זה דברים שקורים במשפט, מותר לי לדבר עליהם, ומותר לנו להביע את דעתנו. זה לא כמו פעם ששלטתם בכל התקשורת, כשהיית אצל רפי רשף בבוקר ועשיתם פרשנויות, אלדר, איך קראו לו, עקיבא אלדר, אמנואל רוזן, אתה ורפי רשף עושים פרשנויות של היום. זה נגמר התקופה הזאת. אני פה, הלו, מותר לי לדבר, תודה.
יאללה, לא ידעתי. כמה זמן אתה כבר פה? איך זה קרה מתחת לרדאר? לספר לך מכל המקומות שאני נזרקתי עד היום בגלל הנוכל ומשפחתו? אתה מנסה לספר לי פה על סתימת פיות? לספר לך מה הלך שם עם החינוכית שסגרו תחנה שלמה כדי שלסתום לי את הפה? לספר לך מה הלך, איך הצילו באור שיניהם הראל לוקר ויהודה ויינשטיין את ערוץ 10 מסגירה רק בגלל תיק התחקיר ביבי טור של דרוקר? על כל העיתונאים שנחשבים, אני הרי אפילו לא שמאל, וגם הספין הזה לא יעזור, שנחשבים שמאל שכבר אין להם עבודה, על מה אתה מדבר? תגידו מה שאתם רוצים.
אתה לא הסיפור בכלל.
אתה בסך הכל...
אתה אמרת ערוץ 14. אני לא הסיפור. מה אתה יותר טוב מערוץ 14?
אני לא הסיפור.
מה אתה עיתונאי יותר טוב מעיתונאים בערוץ 14?
אני לא הסיפור.
מה אתה עושה כאילו? מה אתה
מזלזל? אתה אומר, אני לא הסיפור, אחרי שאתה מדבר ופותח את התוכנית איתי. ועם סיפור שלי, נכון?
כי, איך אתה מעז לעשות כי את זה? כי הוא רלוונטי. כי
אז
הוא
למה אתה אומר עכשיו שאני לא סיפור?
איך אני מעז לעשות מה?
לפתוח את התוכנית
כן.
בסיפור עליי,
כן.
ולהגיד לי שאני לא סיפור באותה, ואתה באמת ממשיך לנשום, אתה לא מסמיק,
לא,
אתה לא מחביר, אתה לא מגמגם, אתה לא כלום, אתה לא מתעלף, ברק לא פוגע בך, אתה אומר דבר והיפוכו תוך דקה, אבל לא זה דבר, זה שחור ולבן. מתחיל תוכנית עם הקולגה שלך, באיזה סיפור משפטי, עזוי לגמרי, כן? שאני לא רוצה להתייחס אליו באופן אישי ברדיו, זה לא מעניין אותך כל כך, וכשאני כן מתייחס, אתה אומר שאני לא הסיפור. אז אני ברשותך שמע אמרתי אותך, תגיד מה שאתה רוצה, מעולם לא הכתבת לך מה להגיד כמו שאתה מכתיב לי, אני עכשיו אגיד מה שאני רציתי להגיד הבוקר. ומה שאני רציתי להגיד הבוקר, זה שהתקשורת הישראלית, פה אתה צודק, היא כבר איבדה לגמרי את עצמה, את דרכה, את יכולותיה, את היכול שלה להבדיל מן טוב לרע. אנחנו כל הזמן מדווחים על ההסכם, אתמול הליצן, למה אתה לא מתייחס לזה ערוץ 14? כי היה שם ליצן שצייץ שניר אורבך נמצא עם משפחתו בצפון, והוא חתם שם עם גורם הליכוד על הסכם שחרץ את גורל הקואליציה, ואז אורבך עצמו צייץ תמונה שלו בפתח תקווה, וימית סגל צייץ, זה, הוא לא בצפון והוא לא חתם על שום הסכם, חוץ מזה הכל נכון. ומה שרציתי להגיד זה שבמקום להגיד שהשריון לסילמן, שכבר נידון, היא עצמה סיפרה עליו עוד לפני שהיא התהפכה, והשריון לאורבך שאומרת אתמול דפנה ליאל, ואני מאמין תמיד לדפנה ליאל, שהוא לא יהיה בכתב אלא בתקיעת כף, שזה מגחיך עוד יותר. תשמע, יש בתי כברות של אלה שחתמו וסיכמו עם נתניהו בתקיעת כף, כל הדברים האלה הם נגד החוק, כולם עבריינים. יש חוק במדינת ישראל עדיין, כשהם יחזרו לשלטון יבטלו את הכל, אני יודע, אבל הם עוד לא חזרו. יש חוק, אסור להציע תפקיד או מקום ברשימה לחבר כנסת מכהן, נקודה, סוף. זה פלילי. ואת זה אף אחד לא אומר. אז אני אמרתי, תורך.
תראה, קודם כל יפה שחוק סינגפור עלה אתמול להצבעה ובנט הצביע נגדו ועדיין הוא עבר, כן? גלית דיסטל העלתה את החוק עם הסעיפים ממש מחוק סינגפור, ואביר קארה הצביע נגד, ונפתלי בנט הצביע נגד, זה ממש קרקס הממשלה הזאת, זה נפלא מה שקורה פה, זה דבר יפה. עכשיו מתברר שבין הדברים שבנט אמר לאורבך בשיחות, אז הוא אמר לו, מתי טוכפלד מפרסם את זה הבוקר בישראל היום, הוא אמר לו משהו כמו, מה אתה מעלה בדעתך שביידן יבוא לפה ולפיד יהיה ראש ממשלה, הוא מנסה שהוא ידחה את ההחלטה שלו עד אחרי הביקור של ביידן, כי אז כבר נשאר שבוע שבועיים לסוף המושב, הוא יכול איכשהו לחלץ מזה ומרוויח חצי שנה. אז אומר לו, אתה מעלה בדעתך שלפיד יהיה ראש ממשלה בתקופה של ביידן, הוא יוותר לו על לחסים אסטרטגיים, זה ממש נגד האינטרס של הימין, פתאום אי אפשר שלפיד יהיה ראש ממשלה, אני לא אכתיר את לפיד לראש ממשלה, כי אני ימין והוא שמאל, וזה נוגד את האינטרסים שלי, וכל הדבר הזה. כמה מגוחך זה עוד יהיה, הפרסה הזאת, זה נפלא, מה שהדבר הכי שמטריד אותי, שעוד מעט זה הולך להיגמר לנו הבדיחה הזאת, שזה דבר מצחיק. מה עוד היה לנו? על בנט, אתמול הוציא שלושת הבטים, ביבי, בן גביר ובחירות, מי שרוצה את שלושת הבטים, זה לא אנחנו. אז אני מזכיר לך, קודם כל אתה גם בית, קוראים לך בנט. דבר שני, דבר ש... גם אתה בית.
זהו,
דבר שני,
אתה יכול ללכת את כל שלושת הבתים. בוא נמצא עוד מישהו ויש לך שלוש.
אבל אתה לא הסיפור, אבל אתה לא הסיפור.
חשבתי לרגע.
כן, וגם אתה לפני שנה...
בנט, בן וביטון.
איזה ביטון?
מיכאל ביטון.
מה קשור מיכאל ביטון?
אני נקשור.
לא, צריך משהו אחר. והוא הצביע, ביקש מאנשים להצביע בית למפדל, כן? אז הוא בית, ביקש מאנשים להצביע בית, ולא זאת אף זאת, באחד הסבבים, בראשון נדמה לי, הוא כמעט התחבר עם בן גביר, למקום שמונה, אתה זוכר את זה? שהיה שמונה ברשימה, ושאיתמר לא הסכים להיות מקום שמונה, הוא הציע לו את מקום שמונה ברשימה, עכשיו הוא נגד בן גביר, הוא נגד בן גביר, הביביזם, ביבי ובן גביר, הוא נגד זה... כמה, 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 זה דבר נוסף. ועוד משהו שרציתי לדבר עליו, ברשותך, כן, זה לא... לא בכוח, לא רוצה פה זה. זה הנושא של הגז.
מה בינך ובין כוח?
בדיוק, זה הנושא של הגז. אתמול נחתם הסכם, קרין אלהרר הייתה במצרים שם, וחתמו עוד הסכם לייצוא, הסכם מדהים מה שקורה פה עם הגז, לייצוא גז ישראלי למצרים, לאירופה, דרך מצרים. עכשיו, מה שיפה זה הציוטים של הממשלה הזאת, יאיר לפיד, היסטוריה אנרגטית, ישראל תייצא גז טבעי כחול לבן לאיחוד האירופי, זהו רגע אדיר בו ישראל הופכת לשחקנית מפתח במשק האנרגיה והמים בעולם. כן, זה לא משנה שכבר שנתיים ישראל מייצאת גז לאירופה דרך מצרים, כלומר זה קורה כבר, כן, מ-2020, גם בנט, לראשונה בהיסטוריה ישראל תשתף פעולה עם מצרים ותייצא, ברשתר הפייק, לראשונה בהיסטוריה הוא כותב, על הסכם היסטורי שמחזק משמעותית, מה קורה לכם? בסדר, חתמתם הסכם, יפה, ביבי ושטייניץ הוציאו את הגז מהאדמה, יפה, מוכרים אותו כבר שנתיים לאירופה דרך מצרים, כאילו, מה קורה לכם? מה, למה אתם כל כך התרגלתם לפייק, שגם כשלא צריך אתם אומרים את הפייק הזה? תרגיעו, תרגיעו. אגב, הדבר המדהים שקורה עם הגז, זה שעכשיו באירופה רבים על הגז שלנו, כן, בייחוד גרמניה ואיטליה, קרבות אימתנים, כן, על הגז הישראלי, הולכים לעשות עסקה של 100 מיליארד דולר בעשר שנים, חצי מזה לכלכלה הישראלית. אם אתם רוצים להגיד למישהו תודה, אתם יודעים למי. הלאה, אפשר, אני מעביר אליך את המיקרופון.
קודם כל, אני בכלל, אני חושב שלא מוכרים שנתיים לאירופה. זה הסכם שנחתם עכשיו, גז ישראלי לא הונזל עדיין במתקן מצרי. לדעתי זה פייק, אבל זה לא מהותי. אני העליתי אתמול לשידור.
זה לא עניין אתה חושב, זה קורה, זה עובדות, בין עובדות.
אינון, תנסה לא להפריע לי. שתקתי עכשיו כל הנאום שלך. תודה. אני בכלל לא חושב שצריך לעשות את זה. אני חושב שצריך להיזהר מאוד עם הייצוא. עד עכשיו מצרים וירדן סבבה. אירופה, אתמול עלינו את אורלי ברלב, ואחר כך עשיתי קצת עבודה, וראיתי מה קרה למדינות יותר חזקות מאיתנו בתחום האנרגיה, שהיום אין להם אנרגיה, כי תוך 20 שנה נגמרו להן המאגרים. אני רוצה שמשרד האנרגיה יראה לי במספרים כמה גז יישאר לישראל, לנו, אחרי החוזים למצרים, לירדן, של ירדן כנראה גם יחודש, כי להם אין גז, למצרים יש, ואירופה. אם זה יהיה 40 שנה, סבבה. אם זה ירד ל-20 שנה, לא סבבה. כי בעוד 20 שנה אנחנו רואים למצוא את עצמנו כמו הולנד. אבל זה בקטנה הזו. וכמובן, המשפט הקבוע...
תמשיך עם אורלי ברלב, זה יקח אותך רחוק.
אני לא ממשיך עם אורלי ברלב, אני הייתי בעד הוצאת הגז, הייתי בעד מתווה הגז, כל הניסיונות שלך, ואלה שלך, של החברים שלך, עכשיו דרך כל מיני הזיות
אורלי משפטיות. אורלי ברלב! לא, היא עוד בעיזה לפתוח את הפה.
אינון, אני ממשיך לבקש לך לתת לי, להגיד את התזה שלי בלי להטריל אותי. אני הייתי בעד כל זה, הניסיונות להפוך אותי לנגד הסכם הגז לא הצלחו. בקטע של להמשיך ולהגביר את היבוא על חשבון המאגרים האסטרטגיים.
הייצוא.
את הייצוא, סליחה. הארצות הברית מחזיקה מאגרים אסטרטגיים של גז ל-93 שנה. אבל הם מעצמה. אני אומר, אנחנו צריכים פחות 50 שנה. עכשיו לגבי שלפיד יהיה ראש ממשלה. כן? אם בנט אמר, קודם כל הניסיונות שלכם לסכסך בין בנט ללפיד, לא מצליחים. הצמד הזה יחד, מאמינים זה לזה, שינוי מרענן. אין שם הקרא בדמוי נתניהו באמצע. אבל, זה ברור, בסוף בסוף, כשניר אורבך מתלבט, הוא יודע דבר אחד. הוא יודע שהוא עלול להיכנס בסוף להיסטוריה, כמי שהפך, שינה את, מבנט, החליף את ראש הממשלה ללפיד. עכשיו, לי אין בעיה עם זה, אני מחזיק, אני חושב שבנט ראש הממשלה טוב, ושלפיד יהיה ראש הממשלה טוב. הבעיה היא, ניר אורבך, בוא נאמר, הוא מהימין, ולפיד זה דגל אדום. עכשיו, אם הוא מצביע בעד פיזור הכנסת, לפיד הופך אוטומטית לראש ממשלה. אם הוא יודע להביא ערבות בנקאית שיהיו 61 מנדטים לנתניהו אחרי הבחירות, סבבה, אבל הוא לא יודע. אז בוא נגיד שיש 50-50 שגם אחרי הבחירות לפיד יהיה ראש ממשלה בקונסטלציה כזו או אחרת, ועם זה אורבך צריך ללכת לישון בבוקר. עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, ביום שבת, ב-9 בערב, זה עבר מאבן גבירול לכיכר הבימה. זה לא מפלגתי, אני אהיה שם, אני בחיים לא הולך להפגנות, אני הולך לסקר. אני לראשונה בחיי חושב שאני הולך להפגין, פשוט להגיד תודה לממשלה הזו על מה שהיא עשתה, ולהפגין תמיכה בממשלה של 8 מפלגות. אתה יכול להיות תומך בכל אחת מהשמונה כדי לבוא. לעזוב את המזגן, אין כדורגל בשבת, אנחנו בפגרה, ולבוא להראות את קולו של עם ישראל, שחושב שהמדינה יותר חשובה מאישיות כזו או אחרת. כיכר הבימה, 9, אני יודע על 9, אבל יש עמוד דף פייסבוק כן לממשלת השינוי והאחדות והשינוי, תבדקו שם את השעה, אני גם אצייץ וכתוב את זה בכל מקום שאני יודע, ואני אצק את זה מעל כל גג, כי אין לי עוד מדינה.
עכשיו אתה התחלת לקרוא לבוא להפגנות.
כן, לא התחלתי עכשיו, עשיתי את זה כבר.
פעיל, מה שנקרא פעיל פוליטי.
כן, לטובת המדינה שלי, כן.
זה לא לטובת המדינה, זה לסקטור מסוים, זה לישראל הראשונה, זה למפלגות מסוימות, זה לממשלת ישראל הראשונה אתה פעיל. לשמאל, אתה פעיל לשמאל. אוי, אני חייב להשמיע לך משהו. יש לנו את בן מאתמול, שהכנתי סינק של בן ושלי, מאחת התוכליות הקודמות. תכף היא תמצא, הנה, תקשיב. אגב, תקשיב, אתה כל הזמן אומר שאני לא שמאל, אני רוצה להשמיע לך משהו שאתה אמרת בוויכוח פה עם גדעון לוי, תקשיב.
בסוף אתה יודע הרי שדעותיי למשל, זה שהכיבוש משחית אותנו.
לא, לא, דעותיך לא שהכיבוש משחית, כי אתה לא עושה שום דבר להביא לסיומו. זה בדיוק מה שמפריע.
כשיהיה לי פרטנר, אני אעשה...
ינון אומר שהכיבוש צריך להימשך, ואני מכבד את זה. אתה אומר שהוא צריך להיפסק, ופונה לענייניך, ולא לוקף אצבע כדי שהוא ייפסק.
לא,
אתה יודע... ולכן ינון עדיף עליך.
אז אתה עכשיו אומר לא אמת, כי אני תמכתי בכל הצעות השלום שניתנו על ידי ישראל או ארצות הברית. ברור? דרך קלינטון, דרך אולמרט, דרך נתניהו בשלושה מסלולים, ותמיד אני אמרתי כן, והחברים הפלסטינים שלך אמרו לא. למה הם אמרו לא? כי הם רוצים את הכל. אין להם בן גוריון שיגיד פעם אחת כן. ברור שהם אשמים. ואני מאוד שמח שהוויכוח שלנו הולך לשם, כי ינון עכשיו מבין מי המליצי אושר שלו.
טוב, אני יכול להגיד לך דבר אחד, בין הצביעות שלך לבין האמת של ינון, שהיא אמת איומה, אני מעדיף את האמת של ינון.
הבנת? אתה גם חושב שהכיבוש משחית, וגם אתה בעד כל האופציות שהיו על השולחן להחתת לפלסטינים את יהודה ושומרון. ואתה לא שמאל. כלומר, אתה בעד לתת את יהודה ושומרון, אתה חושב שהכיבוש משחית, אז במה אתה ימין? במה אתה לא שמאל?
אתה יודע מה חסר לנאום הזה המגוחך שוב?
נו.
שתגיד שאני לא הסיפור.
לא, אתה לא הסיפור.
אני לא הסיפור. ועכשיו ישמע את הסינק של שתי דקות, שאגב מאוד אהבתי כל מילה בו. אז בוא, אני יודע שזה קצת מורכב. קודם כל, הקטע שלך עם ישראל הראשונה. אנחנו מעלים היום את אישי כהן, שמביא שוב את שוואתן של הבנות הספרדיות בסמינרים הדתיים. זה הרי טיקט של שס. ששס קמה בשביל זה. קמה בשביל זה. וכמה פעמים דרי הבטיח לשינוי חוקתי המינורי הזה של הרישום בסמינרים, יושבות מאות בנות ספרדיות שיש להן תעודות מצוינות, ברוב המקרים יותר טובות משל האשכנזיות, והן לא מתקבלות לסמינרים. תעשייה גזענית של הבלוק שלך, של המפלגה הכי ביביסטית, שער סיטוי ביביסטית מהליכוד, ואתה שותק. איפה אבך? איפה? ישראל הראשונה, כן? עכשיו לגבי קרין אלהרר. היא צייצה עכשיו וגם העבירה לי. מי שכבר ארבע פעמים לא הצליח להקים ממשלה, כי אף אחד לא מאמין לו, מוציא סרטון עובדות. זה נתניהו שהוציא אתמול על הגז לאירופה. ועכשיו לאמת, ובדקתי, זה כל מילה אמת. מעולם לא היה הסכם לייצוא גז ישראלי לאירופה. ישראל ייצאה גז לירדן ולמצרים, שמכרה אותו למרבה במחיר, בעיקר לטורקיה. היום לראשונה חתמנו הסכם למכירת גז טבעי כחול לבן לאירופה. כן, לראשונה. לגבי הלוויתן שהוא משקר, העבודות בלוויתן לא נעצרו. בתחילת החודש יצאנו לדרך עם המכרז הרביעי לחיפוש גז טבעי במים הכלכליים של ישראל, קיצור, עכשיו אבל יותר
מוקדם. מדברת זאת שהפסיקה את חיפושי הגז?
היא לא הפסיקה את חיפושי הגז, היא קיבלה החלטה לשנה אחת. קודם כל, יש חיפושי גז גם עכשיו.
רק שאני מבין, זאת שהפסיקה את חיפושי הגז, במפלגה שלה הוא אמר שבקמפיין שלנו אנחנו נעצור את לוויתן, אלה מדברים.
כרגלך.
שהצביע נגד מתווה הגז, יאיר לפיד. אלה מדברים.
כרגלך, אתה נכנס לחלק שלי. אבל אני תקפתי אותה פה יחד איתך, ואולי אפילו יותר גרוע, על ההחלטה לעצור לשנה את המכרזים לחיפושים. כן, אבל אתה התרלת אותי עם הגברת, אז אני עונה לך. אבל זה ההסכם הראשון מול אירופה, ולגביי, זה מסר מורכב, אני יודע, אבל אני לא שמאל. אני באופן עקרוני בעד תהליך שלום. תהליכי השלום שציינתי אותם, חלק גדול מהם היו תהליכים של הליכוד. נתניהו ניהל מסע ומתן שלוש פעמים. עם ערפאת, פעם בסוד בלונדון, בלונדון מפורסם, פעם בגלוי ג'ון קרי ומרטין אינדיק ודיוויד מקובסקי, אחר כך ב-96 הוא החזיר לו את חברון, והוא נפגש איתו, ואתמול העליתי את התמונה הזו בבית הלבן, ואמר שהוא מצא חבר. אני תמיד אכתור לשלום, ובאותה נשימה, אני היום למשל חושב שאין פרטנר, אני חושב שהיום אין מה לנהל מסע ומתן עם אף אחד, בכל תחומי הביטחון והעקרונות האלה, אני מימינו של נתניהו תמיד, החל מעסקאות השבועים, דרך במדיניות נגד עזה, אני שמאל בערך כמו שאתה נורמלי, פחות או יותר. אז אם אתה נורמלי, אני שמאל, אוקיי? אפשר להגיע לפשרה פה.
זה נורא מאפיין אתכם, זה נורא מאפיין אתכם לחשוב תמיד שאתם נורמליים.
לא, אני לא חושב שאני נורמלי, אני חושב שאתה לא נורמלי.
תגיד, אתה באמת חושב שאנשים ששומעים אותך חושבים שאתה נורמלי? כאילו שרואים את ההתנהלות שלך פה בתוכנית, חושבים שאתה נורמלי, ואתה בא אליי עכשיו ואומר שאני לא נורמלי. כאילו, אוקיי, בסדר, סבבה. אני רק רוצה להגיד לך שאתה כל הזמן משפרר פה את מחירי הפירות והירקות, כמה הם בקריסה, וכמה הרפורמה החקלאית עזרה. אז אתמול התבשרנו שהם עלו ב-14%, 13.8%, ובכלל שה הדיור עלה השנה ב-15%, והמדד מאי עלה ב-0.6%, ובקיצור, הכל נפלא ונהדר, ולפיד מינה 76 ג'ובים של קונסולים ושגרירים, ושבנט לא ביטל, לא הרס בית מחבל בגלל הביקור של ביידן, בקיצור, הכל נהדר. כותרות וואלה, 11 פלסטינים מבוקשים נעצרו הלילה בכמה מוקדים ברחבי יהודה ושומרון, ועברו לחקירת כוחות הביטחון, במהלך המעצרים מוכרימו מעצרי לחימה. מה זה הרעשים האלה? זה נגמר? אוקיי, נגמר לנו הזמן. זה חדש. מנהיג בכיר של...
ביקשנו גימיק מתוחכם, אז קיבלנו את זה. חבר'ה, אפשר לחכות יומיים להביא משהו מגניב.
מנהיג... לא, זה בסדר, למה אתה מדכא אותם?
כי אני רוצה משהו מצחיק.
אתה בסדר, הכינו משהו חמוד, תרגע. תרגע, אתה לא נורמלי.
יפה, שיהיה משהו מצחיק, תעשו.
במהלך מבצע סוריה, בסוריה זה נשאר, בסדר. טוב, יאללה, בסדר. שלום חבר הכנסת מיכאל ביטון, יו"ר ועדת הכלכלה כחול לבן, אמרת לי שאתה לא מרגיש כל כך טוב ובכל זאת אתה הסכמת להתראיין, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה ינון ובן, אם הוא שם אז בוקר טוב.
כן, הוא פה, הוא פה.
לפעמים אני גם בא, הולך גם.
מה קורה, אתה עם הקואליציה, את מרגיש שאם הולך בלי, אתה בלי הקואליציה, איפה אנחנו?
אני לא אפיל את הממשלה וכחול לבן לא תפיל את הממשלה וכחול לבן תנסה אפילו להביא תקציב מדינה. אבל יש רגעים שאתה לא מוכן לקבל, כשעושים רפורמה על הראש של הכנסת, בלי להתייעץ עם הכנסת, בלי לשתף אותה, אפילו בהסתרה, אפילו בגניבת דעת, שאתה אומר, זה קו אדום, אני באתי להילחם למען אוכלוסיות מוחלשות, למען הנגב והגליל, פתחתי פתח, ראש הממשלה עסק בזה שבועיים, כולל לפיד, כולל ליברמן שמוכן לממן את ההוזלה, ואתה רואה משרד שמתבצר, ויוצר אידיאולוגיה למה קווים צריכים להתייקר ב-200% ו-170% ו-130% ויותר מזה. קו נתיבות סדרות, זה קו חדש יחסית בפעילות שלו בשנים האחרונות, מתייקר בנסיעה נתיבות סדרות לסבתא שתיסע פעם בשבוע לנכד ב-270%. אלה מספרים לא הגיוניים, לא ראויים, לא שמו שקל ברפורמה הזאת, נעידו כסף, לקחו הנחות מהערך צבור של רב-קו, שאדם היה חוסך 20%, אם בקושי יש לו כסף ושם ברב-קו, הפסיד 20% הנחה הערך צבור, ולקחו לפריפריות וליישובים הנחות והעבירו למקום אחר. הדבר הזה חמור.
אני אף פעם לא חשדתי באותנטיות של המלחמה שלך, אני מכיר את הדרך שעשית. אבל, הלכתי ללמוד את הנושא, אתה לעולם לא אסלח לך על זה, שגם את הנושא הזה הייתי צריך ללמוד, כי אני באמת לא מבין בזה כלום. ואתה ממש לא משכנע אותי. קודם כל, אני מזכיר לך שאף פעם, מחירי תחבורה ציבורית תמיד נקבעו בוועדת המחירים ולא עברו בכנסת. השרה מיכאלי פתחה את זה להערות של...
זה לא נכון.
שנייה רגע, אבל לא, אבל
אתה תשלים.
אתה חייב, תן לי רגע, בוא נעשה כאילו שינסה דיון, כי הנושא באמת חשוב. אחר כך הרפורמה הזאת עברה בממשלה פה אחד. ואני, ואחרי כל זה, וכל שרי כחול לבן אגב הצביעו עליה, וכל הממשלה, ואחרי כל זה הלכתי לבדוק את המחירים. ובמחירים גיליתי שזה הפוך עם מה שאתה אומר. שהם, אם מי שהולך לעשות, נכון שכרטיס בודד עלה משניים וחצי לחמישה וחצי, אבל מי שקונה, וזה רוב האנשים, זה משתמשים קבועים בתחבורה הציבורית, הילד שקונה את הכרטיס ונוסע באוטובוס, מספיק שהוא נוסע כל יום הלוך חזור, זה כבר 100 שקל. בשניים וחצי שקל שאתה רוצה שזה יישאר, לעומת זאת החודשי חופשי שלו שנותן לו לא רק את הבית ספר, אלא עוד הרבה יעלה לך 50 שקל, הוא חוסך 50%. אותו דבר לגבי המבוגרים. אם הם קונים חופשי חודשי ב-96 שקלים, שאגב הרחיבו מאוד את ההיקף של זה, זה 40 קילומטר ואת הזמן, הם יכולים לנסוע נסיעות בסוף, יוצא להם 80 אגורות לנסיעה. ואתה לא מוכן לדבר על זה.
אני אשיב לך ראשון ראשון, ואחרון אחרון.
דבר דבור על אופניו.
במשך של השאלה שלך. קודם כל, הרפורמה הזאת הגיעה בחוק ההסדרים שנים רבות, כבר מעל 10 שנים מנסים לחוקק אותה בחוק. לקחו רק את המרכיבים של מחירים, כדי שזה יהיה ועדת מחירים, עשו את זה ערב פסח, שבוע לפני פסח, נתנו לציבור 5 ימים מערות לציבור על תקנות של 2 שקל, אנחנו נותנים שבועיים וחודש, יועצת של משרד המשפטים בוועדה אומרת, לא ראוי לתת 5 ימים, יושבים חברי כנסת בוועדה, דיון חירום, תגידו רק מה עושים ברפורמה, בתוך הפגרה שואלים, המשרד אומר אין לנו מידע, שעה אחר כך הוא משיק רפורמה במסיבת עיתונאים, מעלים מידע מהכנסת, כל זה קרה והיה, לא משנה, עשינו עוד 3 דיונים, תביאו תשובות, ראש הממשלה רוצה פשרה, זה על התנהלות, יש בגץ על זה, אני אומר לך שזה לא כמו שאתה מספר. עכשיו לגבי מספרים, הרכבת מבאר שבע לתל אביב עולה 610 שקלים, יש מאות אנשים שמתפרנסים בתל אביב מבאר שבע, הרכבת בתל אביב חופשי חודשי עולה 225 שקלים. הרכבת ברמלה לוד, העניים שהולכים לעבוד בתל אביב גם משלמים 225 שקלים. האם זה הגיוני? הנה, דיברת על חופשי חודשי. למה אתה לוקח כסף מהערך הצבור ברב-קו? ולא כולם רוצים לנסוע כל יום, כי זה לא משתלם להם. הם נוסעים מזדמנים. אדם הולך לטיפול שבועי בבית חולים. הוא צריך רב-קו, יש לו 4 נסיעות.
לא, אז אם, רגע, זה, אני אגב לך...
בואו נצא שנייה עם כל הכבוד.
אז רק שנייה, רק שנייה. לא, לא, לא. קודם כל, אני מסכים שנצא.
משפט אחרון. שיבי רייכנר, הוא כתב, אני לא יודע איפה, מקור ראשון, מעריב, איפשהו.
מקור ראשון.
הוא נוסע ללוד. הוא ישלם במקום 38 שקלים, 70 ומשהו שקל לחופשי יומי. הכפלת המחיר, גם לאלה שכבר נוסעים, הדבר הזה לא הגיוני. אגב,
רגע, אבל מרב לא דיברה איתך, אני לא מבין. אין דיאלוג, אין משא ומתן?
הם דיברו הרבה פעמים.
אגיד לך משהו עצוב בדבר הזה. את הכל אני אגיד לכם. המשבר הזה עם משרד התחבורה הוא שנה שלמה. זה הפעם הראשונה שוועדת כלכלה, ועדת כלכלה הייתה נחושה מכל השרים, אנחנו לא מבטרים, היינו קשים מול האוצר, ראיתם באומיקרון, ראיתם שר האוצר יושב 3 שעות וחוטף אצלי, בסוף הוא קשוב, בסוף הבאנו תוכנית לאומיקרון, הכפלנו מענקים, אנחנו יודעים להיאבק, יודעים לדבר. אחרי 3-4 חודשים מכיוון הממשלה, ישבתי עם הרב, אמרתי, תראי, העסק מתנגש בכל תחום, בוא נעבוד יחד, היא לא הרימה את הכפפה. פה במקרה הזה אני לא יכול לוותר. כמו שיגידו למישהו...
אז רגע, מיכאל, אז בוא ננסה לקדם זה. קודם כל, אני חייב להגיד שוב, שמי שקונה חופשי חופשי חודשי, חוסך המון כסף.
לא, מבאר שבע הוא לא חוסך.
מי שנוסע 3 פעמים, אז הוא אמנם משלם יותר, אבל על 3 פעמים זה זניח. אבל אתה נתת את הזווית שלך, והקשבתי לה בקשב. בוא נדבר רגע פוליטיקה. אתה הופעת בכנס של מירי רגב, בדיון שהודיע, ושם הודעת שאתה מפסיק להצביע בקואליציה. מקלב היה שם שותף בכיר, כל חברי הליכוד חיבקו אותך, נדמה לי שהלילה לא באת להצביע על הישג אדיר, הגיעו להסכמה עם המטילות ועם הדבש ועם הכל. זה בעצם עכשיו, נניח, אני לא יודע מי צודק, נניח שאתה צודק, אתה יודע מה העניינית בנושא של הרפורמה, אתה מטלטל את הקואליציה בימים שבהם כל זיז חשוב. אתה יכול להיות זה שגרם לאנשים להפסיק להאמין בתוחלת של הדבר הזה.
בין קצת פוליטיקה. אחד, חברי כנסת ממרץ באו לוועדה והתבטאו נגד הרפורמה בתחבורה הציבורית, וחברי כנסת מהקואליציה וממפלגת העבודה לא יכולים לסבול את הפגיעה בחלשים. הכאב הזה הוא חוצה את כולם. מירי רצתה לעשות כנס, אמרתי לה, זה לא יהיה בסיעת הליכוד, זה יהיה בחדר של ועדת כלכלה, וכולם יוזמנו, ערבים ומרץ, ומרץ הבטיחו להתייצב שם. המאבק הזה של מחירים למעננים הוא חוצה מפלגות, והכנסת עובדת בחציית מפלגות. יש משהו שאף אחד לא יודע. ועדת כלכלה קיימת שנה, 97% מההצבעות של הפה אחד, בהסכמות של קואליציה אופוזיציה. הכי הרבה דיונים, הכי הרבה רפורמות והסכמות מלאות. אנחנו יודעים ככנסת לטפל בנושא ענייני. לא ראיתם פעם אחת צעקנות, לא של קרעי ולא של מקלב ולא של אמסלם, אף אחד לא צועק אצלי בוועדה.
עזוב, זה לא עניין שצעק. אתה יודע, אומרים לי שהשרה הייתה אצלך 4 פעמים בוועדה והמנכ"לית 7 פעמים. ושהם לא הוציאו את החלקים של הרפורמה, הכל נדון בוועדת מחירים.
רגע, אבל בן, עד לרפורמה. ברפורמה הם נעלמו. עכשיו לגבי ממשלה, אנחנו, כחול לבן ואני, נפעל גם לתקציב, תביאו חוק הסדרים, תביאו דברים, תביאו בהסכמות. הנה, תסתכל על פורר. אני במאבק על חקלאות מול פורר שנה, אבל הקו פתוח, אנחנו מדברים כל יום.
אז למה לא באת להצביע?
כי לא צריך להצביע עד שלא יביאו את התחבורה הציבורית, אני לא מתכוון
לבטל. אז אתה לקחת את הקואליציה כבת ערובה, ואתה עושה את זה ברגעים הכי קשים לממשלה הזו, ואני לא יודע, אולי אתה סגור כבר גם עם הליכוד, אני כבר לא יודע.
איך אתה אומר דבר כזה? תקשיב, אתמול בענף ההטלה, אני מגשר את הענף הזה כבר שנה. ענף הצומח צריך גם להגיע להסכמות, שם אני פחות מגשר, אבל החוק יגיע לוועדה. בענף ההטלה, בחדרי חדרים, גם אתמול, אני הייתי בפנים, מגשר, ושנה אני מגשר את הדבר הזה. יש לי זכויות בהסכם. ההצבעה על המכסים היא לא רלוונטית, היא לא חלק מההסכם. המכסים יבואו כפי שיש בהסכם, בהצעה חדשה של הממשלה. עכשיו, יש 3 דברים שיצאתי עליהם למאבק. אל תפגעו בחקלאים בגבול הלבנון, ואל תפגעו בעניים בנגב ובגליל וגם במרכז הארץ ברמלה לוד. החופשי חודשי של הרכבת של רמלה לוד הוא כמו תל אביב, לא הגיוני. עניים נוסעים לעבוד בתל אביב באותו מחיר של תל אביבים, לא הגיוני.
אתה יודע שהמצב
לא
לפני זה היה שהאפליה במחירים הייתה לטובת ערים חרדיות.
בסדר, אבל בוא נרגע רק בעניין.
אז ינון, תשאל שאלה, מה אתה אומר? אתה שותק?
אני רוצה להבין פוליטית.
לא, אני רוצה לדבר על ערים חרדיות.
לא, אבל
החרדים הם עניים.
שאלתי אותו פוליטית.
לחרדים הם רכבים. עכשיו נניח שהם שילמו 2 שקלים.
אז בגלל זה הם צריכים לשלם פחות מחילונים?
לא, אבל אתה חושב שצריך לתקן ומישהו עשה להם הנחה? תעלה להם השנה ב-30%. תעלה בשנה ב-30%.
חבר הכנסת ביטון, עד מתי השביתה שלך? עד מתי העיצומים?
עד שהרפורמה בתחבורה הציבורית לא תתוקן, אצביע בעד הממשלה וחוקי אי אמון.
תתוקן למה? מה הדרישות שלך ברפורמה?
לא תהיה פגיעה באף אזרח עני במעל 20% בשום מקום. לא תהיה פגיעה כזאת. אנחנו מממנים את הדלת.
כלומר, כל מי שהיה, לא תהיה פגיעה ביותר מ-20%.
תנו לי משפט. ספגנו עלויות בבלו, אני יזמתי את זה, אני נלחמתי שהבלו מתייקר, שמנו 100 מיליונים כדי שלא ישלמו על דלק את כל ההתייקרות, הדלק של העשירים אנחנו מוזילים ומממנים, הדלק של העניים, האוטובוס אנחנו משלמים.
יש אפליה אפילו בתוך הערים החרדיות, בני ברק היה עולה 6 שקלים וביתר עילית 2.5, מה שהיא עשתה הכל אותו דבר. לא חשוב, טוב, ניצינו את זה.
מידת סדום זה להתייחס לאנשים שונים באופן שוויוני. בחיים לא היית אומר את זה שנכה ועני ועשיר ישלמו אותו דבר.
לא, אבל אם בשורה התחתונה הוזלת את החודשי חופשי בצורה דרמטית, כפי שהם עשו, אבל אני השתכנעתי שכן.
הרכבות התייקרו, האוטובוסים הוזלו, אין אוטובוסים.
טוב, בן תומך במרב מיכאלי.
לא, אני נקרא בין הצדדים, ואני חושב שאבל שנהגות שהיית, ההתנהגות של מיכאל ביטון היא לא קואליציונית, היא לא קולגיאלית, הוא לא השר, הוא ועדת כלכלה, עם כל שר שמביא רפורמה, מיכאל ביטון תהפיל אותה, לא יהיה כלום.
לסיום, לסיום.
שרים שיהיו חכמים, כמו שכל השרים, ברביבאי וקרין והנדל מחייגים, מיכאל, אני עושה רפורמה, לאן הולכים, מה הכיוון? מסכימים עקרונות, רצים קדימה. שר שלא סופר את הכנסת, הוא הביא את המשבר.
Okay.
הוא ירער את הקואליציה, הוא פגע בדמוקרטיה, בשקיפות ובעניים.
מיכאל, זה לא מה שיהיה כתוב בוויקיפדיה שלך לצערי.
ושוב, תודה שהועלת לדבר איתנו למרות שאתה לא מרגיש טוב.
נכון, תהיה בריא.
תודה רבה לכם, ביי.
שמע, שרת התחבורה תעלה פה בשעה הבאה.
היא רוצה להגיב למיכאל ביטון.
כן, בנושא הזה.
בסדר.
זה okay. ויכוח חשוב, זה נושא חשוב, אני כל פעם שאני שומע את אחד מהצדדים שלהם הוא משכנע אותי, למרות שהוא לא שכנע אותי עכשיו, כמו שחשבתי שהוא שכנע אותי, וגם ההתנהלות, מי לא דיבר עם מי, מי החרים את מי, חבר'ה, אתם ילדים גדולים, אז היא תעלה ותציג את זה אחת ולתמיד, שנדע גם את הסיפור מהצד שלה.
זה נכון שאתמול בכל ברמה קראת לזועבי ורנאים בוגדים?
לא.
לא?
אני לא אומר את המילה הזאת, אתה יודע, ואם אני אומר, אני מתקן מיד.
התראיינת שם אתמול?
כן, אני חבר של נתי, והוא ביקש יפה, אז התראיינתי.
איזה נתי?
אבל אני
טוקר?
לא הסיפור. לא, של טוקר לא, של נתי עטר. אתה יודע מי זה?
כן, שולח לי וואטסאפים כל היום.
הוא אחד התותחים הכי גדולים במגזר החרדי.
אגב, אם אתה תומך בכל העסקאות, אז אתה תומך בחזרה לגבולות 67, כולל מתן הכותל של אולמרט.
חלילה. אבל אני לא הסיפור, נכון? חלילה. המקסימום זה אני מוכן, זה כאילו בעיקרון, גושי, אם יהיה הסדר ולא יהיה, גושי ההתיישבות בידינו, צהל על הירדן לפחות 50 שנה, הכותל בידינו, אין ריבונות זרה על הר הבית, הכל בסדר, תרגע. לא שום דבר שביבי לא הבטיח. סבבה?
ביבי הבטיח את זה?
כן.
למי?
להראות לך את הטיוטה של הסכם עם האמריקאים? אבו מאזן אמר לו. כולל שתי בירות בירושלים. מולכו אמר לאמריקאים, יאללה, תכניסו שתי בירות בירושלים, לזכותו יאמר, הוא יגיד, הוא ידע שאבו מאזן יגיד לו. על הערבים אפשר לסמוך.
זה נכון.
בניגוד על ביבי.
כן, למרות שפה קצת אבס מזייף.
קצת?
כן.
מנסור או...
מנסור.
מחמוד.
מנסור.
למה הוא מזייף?
כי הוא... בסדר.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כסבית. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית.
103 FM. 1 2
בוא נצא רגע מהקטטה הרגילה. אני רואה עכשיו ציוץ של ניר דבורי, לדעתי מאתמול, מרגש מאוד. השבעת גולני בכותל, רואים את חיילים אבל אפילו בלי הראשים, כמו אנחנו יודעים משורה, כי הצילום בא מהזווית של ספרי הקודש. יש שם תנך, קוראן וברית חדשה. נשבעו בהשבעה הזו לוחמים יהודים, נוצרים ומוסלמים. זה... אותי זה מרגש.
יפה.
אתה פה או שזה לא נוגע לך?
לא, יפה. יפה מאוד. יפה מאוד.
הנה כותבים לי, רציתי לומר לך שנגעת בקטע הלא הוגן שהיה בתחבורה לפני הרפורמה, למה חרדים מבני ברק משלם 5.90 וחרדים מבית הרלית 2.5. או אני מפתח תקווה משלם רגיל ואני בפריפריה 2.5. קטע, אני לא, עוד פעם, זה תשמע, זה קטע, אני לא יודע לענות לדברים האלה, אני לא יודע כלום.
אגב, אני לא רואה פה ברית חדשה, אני רואה תנך וקוראן.
הוא כותב דבור יהוד משם, כאילו, הזווית, אני לא יודע, תשמע, עם כל הקריחות הכסופות והמשובצות, הופכים את הספרים האלה במקום, אני אוהב תנך פשוט, ככה, אתה יודע, מונח הספר השחור הזה, שאגב, הכי פופולרי בעולם, למרות שאנחנו יהודים, בקיצור, טוב, זהו. מה עוד?
מה עוד? תראה, גדעון סער מינה את עורך דין שרון אפק, שהיה פצר למשנה בכיר ליועמ"שית. אז עוד מינוי של איש שמאל לתפקיד בכיר של מי שאמור להיות נציג של הימין. ברגע האחרון, לפני שהוא נעלם לתאום הנשייה, גדעון סער, אז הוא מנסה להספיק לעשות עוד מינויים. חבל שהוא עושה את המינויים האלה של אנשים שברור שהם מובהק עם אותה אג'נדה של המערכת, קלאסיקה, ממשיך את אותם מינויים של... של השמאל, אבל בסדר, מה אפשר לעשות? זה גדעון סער, וזה לא מפתיע, זה המצב. הזכרתי לך שלפיד מינה 76 קונסולים ושגרירים, מינה מעל 20 מינויים במוסדות הלאומיים, לא מפסיק למנות אנשים, זה בסדר. אני מקווה שבעזרת השם, כשאנחנו נחזור לשלטון, נדע גם כן להתנהל כמו שהממשלה הזאת התנהלה בתוך שנה. יכול להיות שבגלל שהיא ידעה שזה זמן מוגבל, אז היא עשתה הרבה מינויים, אבל בסדר, אוקיי, זה כל, אתה יודע, זה מש.
יהיה מה שיהיה, על הדבר הזה לא יסלח לכם אף פעם, וכמו שאני אמרתי כבר כמה פעמים, למרות שאני לא יהודי מאמין, אם יש גיהנום, אתם תצלו באש הגיהנום, הצרכות יזעזעו את כל גורמי שמיים וארץ, רק על הדבר הזה. לקחת בן אדם בשם שרון אפק. אין לכם שמץ של מושג מהן דעותיו. למעט העובדה ש-35 שנה מחייו הוא נתן למדינת ישראל. אני מודה, ישבתי אצלו בשיחת רקע פעם אחת בחיי, ושיחת טלפון פעם אחת בחיי, ושתיהן היו לפני הרבה שנים. אבל אני מחובר לכל קציני הצבא הרלוונטיים, אני מדבר על השרות, ויודע כמה חיים האיש הזה שלוחמים מציל. אני יודע שכשצהל נערך מול מצעדי השיבה, ובלם אותם על הגדר במשך חודשים, עם 650 הרוגים בצד הפלסטיני ו-9,000 פצועים, הפצר הזה שכב שם בתעלות עם הצלפים, כדי לארגן להם מעטפת, הרי יש פה בעיה של חוק בינלאומי, מעטפת חוקתית גבוהה וחזקה ככל האפשר, ואישר כמעט הכל, והלך מקסימום. הבן אדם הזה סיים 35 שנה על מדים, ואגב, באמת אין לי מושג מה דעותיו, למעט העובדה שאני יודע שהוא הבן של אורי אפק, שהיה יושב ראש המיתולוגי של איזה 30 שנה של הוועד האולימפי. הבן אדם אחרי 35 שנה, אגב, אומרים שהוא אילוי בתחום המשפט, יכול, כל מערך המשפט הישראלי, כל המשרדים הכי גדולים פרוסים בפניו, הוא נכנס בשנייה וחצי שותף למיתר, או להרצוג, או לסבא שלי, מביא כמה מיליוני שקלים בשנה הביתה, ובמקום זה, אגב, לא גדעון סער מינה אותו, אלא פרוצדורה רגילה של ועדה של מומחים, ועניינים, וסיפורים, ובחירים, ועכשיו מתנפלים עליו, כאילו מדובר בבחיר בג'יהאד האיסלאמי, וזה עזוב רגע אותו. עכשיו גם הרצי הלוי מצא את עצמו שמאלן, הרצי הלוי שאבא שלו היה באצל, אגב, אולי החטא הוא שמי שהכיר את אבא של הרצי הלוי לביבי, לא סליחה, מי שהכיר לביבי את ליברמן, אני בתור הביוגרף, זה אבא של הרצי הלוי בשנות ה-80. עכשיו גם הוא שמאלן, כי גברת נתניהו רוצה את יעל זמיר, אגב, גם את זה צריך להגיד, זה שגברת נתניהו רוצה את יעל זמיר, לא פוסל את יעל זמיר, הוא מועמד שווה זכויות ויכולות להרצי הלוי. אם הייתי שר ביטחון, הייתי מתלבט בינם, ועושה אנדנדינום, עד כדי כך. אבל הקלות שבה אתם מכפישים את האנשים האלה. ועכשיו לגבי לפיד. גבי אשכנזי קיבל את משרד החוץ הרוס, מרוקן, חסרו שם 40 שגרירים וקונסולים, ונתניהו לא הסכים לעלות עכשיו גבי אשכנזי לא מינה מינוי פוליטי אחד. בכל פעם שאמרו לו, תשמע, מותר לך 11 מינויים, הוא אמר, לי אין אף מועמד ראוי שיותר טוב ממשרד החוץ. אבל את כל המועמדים, הוא מילא את הרשימה רק בן שמשרד החוץ, ונתניהו לא אישר אותה כל הזמן הזה. אני יודע למה, לא נגיד את זה כאן, מסיבה של קוניוקטורה של למקום במישהו, אגב, בן שמשרד החוץ, כי הוא היה מקורב לליברמן, ומשרד החוץ נרכב. ועכשיו האפסים האלה שאומרים אנחנו נבוא ואנחנו נפטר את כולם, איך תפטרו את כולם? כמו שיאיר לפיד פיטר את דור אידר באיטליה, אגב שגריר מצוין דור אידר, כמו שהוא פיטר את גלעד ארדן שהשאיר אותו באום, וושינגטון לא יכול להשאיר שגריר לו שלו, אבל השאיר אותו בכבוד באום, כמו שהוא פיטר את ציפי חוטובלי למרות ההתנהגות שלה שבסוף החליט להשאיר אותה, איך אתם לא מתביישים ערב רב שכמוכם?
גמרת את הטנטרום?
כן.
א', אנחנו לא מתביישים, בטח לא ממך, כן, אתה האחרון שיכול ללמד אותנו נימוסים והליכות. ב', לא לחינם, בוא נגיד, אומרים מה שאומרים על שרון אפק, היה בזמנו היועמ"ש של נושא יהודה ושומרון, ומועצת יש"ע הוציאה הודעה מאוד חריפה בעניין הזה אתמול, ולא בכדי. כלומר, עמדותיו בעניין ברורות. והוא עוד מאותו דבר, זה הכל, וגם לגבי הרצי הלוי, בוא נגיד ככה, לא בכדי נערך הפייסבוק של אשתו לפני כמה ימים ונמחקו הרבה פוסטים, אבל בוא נעזוב את העניין הזה עכשיו.
אשתו, למה אתם לא הולכים ארבע דורות אחורה? ארבע דורות אחורה, אתה יודע מי עשה את זה? הרצי הלוי הוא איש ימין קלאסי, ואגב זה מזכיר לי את הסיפור שסיפר לי יצחק אילן.
אתה גם ימין, אבל אתה מעיד על עצמך שאתה אומר שהכיבוש משחית ושאתה בעד לחזור לקווי 67, ואתה אומר על עצמך שאתה איש ימין.
אינון, תחזור בך עכשיו משני הדברים האלה, בבקשה. כי אני לא בעד לחזור, שקווה 67 אף פעם לא הייתי.
עכשיו שלח לי מישהו...
למה אתה צריך לשקר בעניין שלי?
אני לא משקר.
אבל אתה כן.
אבל מישהו שלח לי עכשיו בוואטסאפ, שבזמן ההתנתקות אתה עמדת לידו, ואמרת לו שאתה בעד לחזור לקווה 67.
מישהו שלח לך כזה? לא. אני בחיים לא אמרתי את זה. אני בחיים לא חשבתי את זה.
בסדר, טוב, יש לנו מרואיין על הקו.
תפסיק לשקר על השקרים.
אתה ימין. ואפק ימין וארצי ימין, כולכם ימין.
התנגדתי לעסקת שליט, אני בעד להיכנס עכשיו לעזה ולנקות אותה ולהפיל את שטרוך שלטון חמאס. אני בעד המהלך של מלחמת לבנון השנייה עד הסוף. אני התנגדתי ואני חושב שצריך לעשות לחתור לשלום, ואם כן אני בעד מתווה נתניהו ותוכנית טראמפ. ואתה כל הזמן משקר שקרים מחרידים על הקולגה שלך לשידור. למה אתה עושה את זה? על מישהו שלח לך וואטסאפ.
זה נגמר כבר.
תודה. שלום יוסי אבו.
לא, אני לא אתן לזה לקרות.
מה אתה רוצה עכשיו?
אני לא אתן לזה לקרות. אני לא אתן, כי כל פעם שאתה תלך עליי באופן אישי, אני לא אתן לזה לקרות.
טוב.
אני נזכר בסיפור של יצחק אילן הגרוזיני, האיש הכי ימני שפגשתי בימי חיי, איך מנעו בבית נתניהו את מינויו לראש השבק, בגלל שכראש החתי, כראש האגף,
אבל זה לא מעניין עכשיו, יש לנו מרואיין על הקו.
להגיד לרב דרוקמן שירגיע את נערי הגבעות. זה מה שמועצת ישע עושה כל השנים, זה מה שאתה עושה, זה מה שאתם עושים. לוקחים את הקצינים האלה, את השבקניקים האלה של 40 שנות שירות, ומתנפים אותם.
אנחנו אחרי זה רואים את השבקניקים,
תשרפו באש הגיהנום. תודה.
תרגע. אנחנו אחרי זה רואים את השבקניקים האלה יוצאים, ואת האלופים האלה יוצאים, ובאיזה מפלגות הם הולכים, ועל איזה עצומות הם חותמים, וזה איזה דגלים שחורים הם מצטרפים. אז תרגיע, בוא, אנחנו רואים את האנשים האלה בעצמנו.
עכשיו תנפת את כולם.
בסדר, שלום.
אז אתה יודע מה? תפטר עכשיו את כל ראשי השבת, את כל
חירי השבת,
תזרוק אותם הביתה.
טוב, בסדר.
כולם בוגדים וכולם שמאלנים.
אתה רוצה חיבוק?
חלילה, אני לא, אני נגעל ממך, אני לא רוצה שום חיבוק.
בן, בוא,
וממה שאתה מסמל.
בן, תרגע בבקשה, זה לא
מכובד. הם יחליפו את כולם, הם יפטרו את כולם.
חבר'ה,
כל אנשי השב"כ, תקשיבו לי טוב עכשיו, כולכם, ראשי אגפים, ראשי מחוזות, ראש שי, ראש דרום, סגנים, ראשי מטה, ראשי מחלקות, הולכים להחליף אתכם, אתם זבל של אנשים.
שלום יוסי אבו.
בוקר אור לכם.
מה נשמע? מנכ"ל חברת דלק קידוחים.
ניומד אנרג'י בשמה החדש.
אוקיי.
בוקר נפלא.
יפה. אתם עושים מיתוג מחדש? לא הצליח הקודם?
כמה זה דרמטי ההסכם שנחתם אתמול?
הוא הסכם מאוד מאוד חשוב. הוא הסכם מאוד מאוד חשוב. אולי קצת להסביר עליו. בעצם אנחנו, מדינת ישראל חתמה אתמול על הסכם עם מצרים והאיחוד האירופאי, שבמסגרתו בעצם מדינת ישראל והמצרים והאיחוד האירופאי באים ואומרים את הדבר הבא, גז ישראלי יזרום למצרים גם בתשתיות קיימות וגם בתשתיות חדשות, ובאמצעות מתקני הנזלה קיימים, מתקנים שהופכים את הגז לנוזל, הוא מייצא את הגז הזה לאירופה שכמהה וצמאה לאנרגיה בעקבות המשבר רוסיה-אוקראינה, אבל לא רק בגלל המשבר הזה, אלא בגלל שהיא לא תכננה את עצמה כראוי.
זה באמת פעם ראשונה, היה לנו פה איזה ויכוח, זו פעם ראשונה שגז ישראלי יזרום לאירופה?
לא. ההיבט הזה צריך להבין את הדבר הבא. אולי אפשר לדמות את הסיפור של מצרים, בוא נחשוב על מצרים כרגע כעל בריכה. גם הבריכה הזאת יש משאבה ששואבת גז למשק המקומי המצרי, ויש משאבה ששואבת גז לאירופה. ואנחנו שופכים כבר שנתיים גז טבעי לבריכה הזאת, וחלק מהגז הזה הולך למשק המקומי המצרי, וחלק מהגז הזה הולך לאירופה. אז בהיבט הזה אפשר לומר שגז ישראלי כבר מיוצא לאירופה, בהיבט הזה, אבל החידוש, ופה כן יש צריך לומר שזה פעם ראשונה שנחתם הסכם, שבמסגרתו כלל ה-EU בא ואומר, אנחנו רוצים את הגז הישראלי, ואנחנו מוכנים לא רק לתת תנאים של יציבות ולממן וכו' וכו', אנחנו מוכנים לקחת חלק פעיל בהקמת התשתיות.
אז הסברת את זה מצוין, ובעצם זה הופך את שני הצדדים מצודקים. נתניהו צודק שאומר שכבר הגיע גז ישראלי לאירופה, וקרין אלהרר צודקת שאומר שזה פעם ראשונה שאנחנו חותמים מול האירופים, זה כבר מהלך אירופי, לא דרך הדלת המצרית. אבל עכשיו אני רוצה לדבר איתך על דבר, על הדברים שאמרה לנו אתמול אורלי ברלב, ואתה יודע שאני בעד הייצוא של הגז, אבל בכל זאת תנסה להפיס את חששותיי. עד כמה אנחנו לא פוגעים שאנחנו עכשיו כל הזמן מגדילים את הייצוא, תחת הרווחים שלכם זה יגדיל וסבבה, איני לא צרה, אבל הרבה אנשים אומרים שאנחנו צריכים שקיפות, לראות כמה בדיוק יש, הרי אף אחד לא תוקע לידינו שנמצא עוד, ההפך, לנגוצקי אומר שהסיכוי שימצא עוד מאוד מאוד נמוך, ולא שלא יקרה לנו מה שקרה למדינות שאתה מכיר אותן יותר טוב ממני, שהתלהבו, דחפו הרבה ייצוא, נשארו אחר כך מסקנות תקועות, גם ברמה הביטחונית הן הולנד וכאלה, כי יש, כשאתה מראה את היום הצריכה הישראלית היא בין 12-13 BG משהו בשנה, אבל אנחנו, רגע, משפט אחרון נשבע לך, הפסקתי לך פה, הצריכה שלנו תעלה מאוד, כי אנחנו מייצרים עוד מתקני התפלה ונפטרים מהגז, אנחנו נעלה ל-15 ול-20, דבר.
אוקיי, בוא נעשה סדר שנייה במספרים. קודם כל, מה יש לנו? מה שיש לנו כבר זה בסביבות ה-1100 BCM, 1100 BCM שהתגלו, קיימים, לא צריך עוד לחפש וכו'. אני אומר לך, כאיש מקצוע, יש עוד ויהיו עוד תגליות בישראל אם נמשיך לחפש. עכשיו, מה-1100, בוא נתעלם שנייה ממה, אולי מה
זה. רק מה זה BCM? זה מיליון מטר מעוקב?
כן.
ביליון קיוביק מטר. בעצם שיטת מדידה של הערך הקלורי של הגז.
יש אלף, יש מיליארד ומאה מיליון מטר מעוקב.
נכון. אוקיי. המספרים שחידדת בין נכונים, מדינת ישראל צורכת היום כ-12-13 BCM בשנה, אם אנחנו, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, אולי לצד אוסטרליה, ששם יש איזה היבט קטן, ששמה מגבלות אפקטיביות על ייצוא. ומה באה מדינת ישראל ואמרה, בוועדת צמח, ואחרי זה ועדת אדירי 2, והממשלה וכו'. אמרו את הדבר הבא, 450 BCM, שזה 30 שנה קדימה לפחות, אנחנו שמים עכשיו בצד, אתם לא יכולים לייצא, זה למשק הישראלי. 450 BCM, אל תיגעו בהם. מעבר לזה אתם יכולים לייצא. מה זה אומר? עכשיו, צריך להבין, בוא, תזכרת, תזכרת
לא, הסברת את זה, אבל תגיד 30 שנה זה מספיק, בהנחה שהצריכה גדלה. אמריקאים שומרים ל-93 שנה.
האמריקאים לא שומעים ל-93 שנה, זה שטות גמורה, שמעתי
זה הנתון שאני מכיר, אולי אני טועה.
זה לא נתון, בוא, אמריקאים, הפוך, ביידן עכשיו מטריף את חברות האנרגיה, קומו, תייצאו, תעשו, תקימו, רוצו, רוצו, רוצו. למה? כי בדיוק אותם אנשים שאומרים, אנחנו לא רוצים להשתמש בגז טבעי יותר, כי אנחנו רוצים לעבור לאנרגיות מתחדשות, ואנחנו לא רוצים וכו' וכו', הם אותם אנשים שאומרים, עכשיו תשמרו. בדיוק אותם אנשים שאמרו שלוויתן לא יפותח, ומצרים, ואין שום ערך אסטרטגי או מדיני לגז הטבעי, הם בדיוק אותם אנשים שאומרים, עכשיו, אל תיתנו למצרים עוד, אל תיתנו לאירופאים. זה אותם אנשים שלא לא.
באיזה עסקה מדובר? תן לנו פרטים.
תראו, המחירי הגז הטבעי היום באירופה הם מחירים מטורפים. כדי לסבר את האוזן, אירופאי ממוצע משלם היום על גז טבעי $30 ל-MMBTU. המחיר בישראל, המחיר הממוצע בישראל 4.5-5, כדי שתבינו את המספרים. מה זה אומר? זה אומר שעל כל BCM אירופאי משלם היום מיליארד דולר. אז אם אנחנו מדברים על עסקה של 10 BCM בשנה במחירי היום, אז אנחנו מדברים על עסקה של כ-$10 מיליארד בשנה.
לכמה שנים ההסכם?
אתה לוקח את זה ל-15-20 שנה, זה 150-200 מיליארד דולר, זה בהחלט המספר.
הסכם של 200 מיליארד דולר.
כן, אבל לא. בוא נהיה מחודדים. עינון, זה המחיר היום. אף אחד לא מבטיח שהמחיר היום זה המחיר שישאר. לכן שאנחנו מסתכלים קדימה ובאופן ריאלי על החיים, אנחנו מסתכלים על עסקה שיכולה להגיע לסביבות ה-100 מיליארד דולר על 20 שנה, עסקאות ענקיות שהופכות את ישראל, לא רק למעצמת אנרגיה במובן, הייתי אומר גם הצנוע, אנחנו לא נחליף את הרוסים וכו', אבל אנחנו נהיה חשובים, אבל הן הופכות הכלכלה הישראלית, כי יש פה רגל עצומה, חזקה, איתנה, שנכנסת לכלכלה הישראלית, שהיא לא תלויה בשווקים בינלאומיים כאלה אחרים, כי אנרגיה תמיד תצטרך, והרגל הזאת נותנת בסיס איתן נוסף לכלכלה הישראלית מעבר לאייטק. ואני חושב שזו בשורה מאוד מאוד גדולה שלא תמיד מבינים אותה. מדינת ישראל נהנית פה מיציבות אנרגטית שאין לאף מדינה אחרת בעולם היום.
אוקיי, רק משפט לסיום, אני מבין שיש עכשיו ריב באירופה על הגז שלנו?
כן, תראה, בסופו של דבר אתה מדבר על האיחוד האירופאי שעשה את ההסכם שהוא בעיקרו...
האיחוד האירופאי עצמה מאוד לגז, איזה גז כלשהו, אגב, אנחנו נותנים להם טיפה בים שהם צריכים, צריכים סדרי גודל מטורפים.
אוקיי, בסדר.
כל טיפה היא חשובה.
רק חבל שאתם לא רואים לנכון, וזה באמת יאמר לגנותכם, להפריש אפילו לפחות חצי BCM לעינון ולי.
לחל על מה?
אני הייתי בעד המתווה, סליחה. תשמע, אינו, זה לא יעזור להפוכתי לשמאלן, להגיד שהייתי נגד, לא יעזור.
בן, אנחנו מוכנים לממן לכם יועץ זוגיות.
בסדר, יאללה. יוסי אבו, תודה רבה שדיברת איתנו. מנכ"ל, איך אמרת קוראים לכם עכשיו?
יומד אנרג'י.
מה, החלפתם שם בהוראה של איזה קבליסט?
לא, אנחנו בעולם החדש, New Med, New Middle East, אנחנו
okay.
ב-New Energy, טוב. נכנסים
למימן. לא הספקנו לדבר איתך, אני אעשה את זה בפרטי איתך, כי אני רוצה לדעת על טורקיה ויוון והצינור של שטייניץ וזה, אבל שר אומר לנו שאנחנו חייבים לסיים, אז תודה שדיברת איתנו. יאללה, ביי להתראות.
אז תשמע, התאריך הלועזי זה 10 ביוני, אבל העברי זה כנראה שבת, ואני לא אשכח איפה הייתי ואיפה עמדתי בגזרה המזרחית בלבנון, מדברים על לבנון הראשונה, כשסופר לנו שחיל האוויר, פנטומים שלנו ירדו על שיירה ישראלית שהיה משוריינת, אחרי הקרב נגד הסורים בביאנור, ופרקו אותה, והיו שם עשרות הרוגים, ועוד מספר יותר גדול של פצועים, וזה אירוע, לדעתי, מבחינת אש כוחותינו, הכי מטלטל בהיסטוריה, ואני רוצה לקרוא לך עינון קטע על הרופא של גדוד הנחל, דוקטור חזי לוי, בן 25 מלחמה, חירוג בהתמחותו שליווה בשעות הבוקר את הכוח של גילה סמגד, שפשט על המתחם הסורי. בזמן הפצצת הפנטומים הוא שכשך רגליים בבריכה קטנה בלב בוסטן דובדבנים, פתאום התחילו לי דיבורים בקשר והקטסטרופה, ונגיד לחזי לוי עכשיו שלום, שלום חזי.
בוקר טוב.
ואתה היית גם מנכ״ל משרד הבריאות לאחרונה, אבל זה בשוליים. אני נפלתי מהכיסא אתמול שגיליתי שזה אותו חזי לוי.
כן, כן, זה אותו אחד. עברו אי אלו דברים מאז, חלקם דרך אגב, אני חייב לומר, מושפעים לחלוטין מהחוויות שעברתי שם. באותו יום, בכלל במלחמת לבנון הראשונה, אבל בטח באותו יום קשה, יום חמישי אחר הצהריים.
אז בוא תספר לנו, תספר לנו.
כמו שאמרתם, הייתי הרופא של גדוד החי"ר של הנחל 931 שהתכונן למלחמה הזאת זמן רב, עם כל מיני כניסות ויציאות, כניסות ויציאות, כאילו המלחמה אכן התחילה, כמו שאנחנו יודעים, בחמישה ביוני, ואנחנו היינו אמורים להגיע לאזור אגם קרון וג'בל ערבה דרך מה שנקרא אזור ענק, לא משנה. הגדוד נכנס בהרכב של פלוגת סיוע שכולה מילואים ושלוש פלוגות לוחמות, וההרוג הראשון בעצם שהבנו שהתחלנו מלחמה, כי אנחנו הקמנו את לבנון, היינו שנה בלבנון בקו בתוך המובלט שנכבשה במבצע ליטני, וזה היה משימה של הגדוד לתחזק עם הערבים, סילוקי וכל מה שכולנו מכירים.
חזי, תחתור לאירוע, כי אני רוצה שנתמקד
כן,
בו.
אוקיי. האירוע התחיל ביום חמישי לאחר לחימה של 4 ימים, שבהם כבר היה לנו שני הרוגים בגדוד, אחד מהם קשר את האגד, והאירוע בעצם מתחולל כשתיארת תיאור פסטורלי שאני משכשך את רגליי במים, זה בעצם אנחנו הלכנו בבוקר בשני כוחות, כוח מגד וכוח סמגד, באותו עמק ביאנור, כדי ללכות חוליות לוחמה של הסורים, חוליות נוטט של הסורים שהיו שם, וברגע שעצרנו אז הייתה שם באמת איזושהי בריחונת, אז פעם ראשונה הורדנו נעליים כדי קצת לשחשך אותן, ואז אני מקבל ידיעה שכנראה הפגיזו את השערה של הגדוד. עכשיו תבינו, כל הגדוד נמצא מאחורה עם כלי הנשק, מתחמש, מתדלק, ועוד רכבים רבים של חטיבה 943 של אוגדת 90, שהיא הייתה אוגדת השריון שאנחנו כוח החיר שלה, ובקיצור מספרים שקרה משהו, אני אוסף את כל התאגד ואנחנו מתחילים לרוץ אחורה להגיע, זה מחב שבסביבות 5-6 קילומטר מאיפה שאנחנו נמצאים בעמק ביאנור, מתחילים ועוד סחורה, מגיע איזשהו נגמה שאוסף אותנו, ואני רואה, וזו תמונה שלא תימחה לעולם, מעיניי, אני רואה שם עמק מלא, מלא נגמשים, מסעיות, זחלמים, הכל בוער, הכל מתפוצץ, בשטח גדול מאוד, חיילים שחובים לצד הרכבים, הנגמש מוריד אותי ליד הגדוד שלי, אני רואה שם אנשים שאני מתחיל לטפל, אני בעצם רופא, בעצם בן שנה בערך, סיימתי סטאז, עשיתי קורס קצינים, והלכתי לגדוד, וזה הידע שלי, אבל באותו רגע אני מבין שאין אף אחד אחר, אתה נאטם לגמרי, התחלתי לעבוד כמו מטורף, לעשות החייאות וטיפולים, לחלץ אנשים מתוך רכבים בוערים, חלקם זחלמי תחמושת, שאפילו מנסים לעצור אותי מלרוץ אליהם, אבל זו התמונה בעצם
הראשונה. וכמה אנשים טיפלת?
טיפלתי באנשים רבים, באנשים קשים מאוד. טיפלתי בסביבות 7-8, עד שהגיע המסוק הראשון כדי לטפל. גם המסוק עצמו לא יכול לשחוט הרבה על הקרקע.
רגע, אתה מגיע כמה זמן אחרי
אני מגיע אחרי אירוע בסדר גודל של הייתי אומר 20 דקות חצי שעה, אבל בינתיים
מה היה ב-20 דקות חצי שעה האלה?
בינתיים מלכתחילה תכננתי כך שרופא מספר 2 של הגדוד לא מצטרף למשימה הרגלית ונשאר עם פלח מסוים של התאגד והוא מתחיל לטפל. עכשיו צריך להבין, הפצועים מפוזרים בהרבה מקומות, חלקם מעבר לבולדרים, יש גם פצועים של השריונרים, של גדודי השריון. זה עמק שלם מלא בנקודות של בעירות של רכבים, של נגמשים, של אנשים שצריך לטפל. אני מתחיל לשלוח אנשים גם כדי להפעיל אותם, לחפש עוד נפגעים שנמצאים מעבר לבולדרים, שברחו אולי, ואנחנו מתחילים גם לשמוע, רק אז אנחנו מתחילים לשמוע על האפשרות שזה מטוסים שלנו.
זה מה שרציתי לשאול, מתי אתם יודעים שזה עבודה עברית?
כן, אנחנו מתחילים להבין, כי יש אומרים, אני פחות מתרכז בזה ברגע, בזמן הזה, אני מתרכז בטיפול ובפינוי, ובקביעת מוות של חברים ששירתתי איתם שנה ומשהו בגדוד, ועשינו ביחד הרבה דברים. קשה, אבל רק אז אנחנו מתחילים, יש אומרים שראו שם פצצות נפלם, אלה דברים שיש רק לנו. ומצרר, סליחה.
מצרר,
אלה דברים שהיה רק למצרר, אלה דברים שהיה רק לנו. ולכן מתחיל...
לא, זה דבר ידוע, שזה פנטומים שלנו, ש...
לא ידענו, אז לא ידענו.
לא, אני אומר היום, כן.
נכון.
ואתם, תגיד, אתם באלה, תשמע, זה כמות של עשרות רבות, של קרוב ל-100 לדעתי, יחד עם כל הפצועים ופצועי האלם, וכולם מרוסקים, או הרוגים, או פצועים...
אנשים בשלב הזה, א', חלקם מתפקדים, והתפקוד, חלקו הייתי אומר, מתוך מעין נעילה רגשית, ועבודה, לפי מה שלימדו אותך והתאמנת, חלק מהאנשים באמוק, אני מבין שאני, חלק מהדברים, אנשים מסתכלים עליי, האם אני מתפקד, כי זה חלק והמגד, יחד איתי יום טוב סמיה, שיש לנו הרצה רבה אליו ואל פועלו אז.
תגיד, אתה יודע מי המתוסתה? טייסים? אתה פגשת אותם פעם? דיברת איתם?
את הטייסים לא פגשנו, אני יודע מהם, אני יודע גם מי הנווט שהוא טען שזה כוחותינו ושינטשו. באמת הם נטשו אחרי יעף אחד של הפגזה מסיבית של השערה.
כן, זה יוחנן לוקר שהיה הנווט.
אתה אומר, כן.
כן, לא, זה פרוסם. שהוא לא רצה להפציץ.
נכון.
הוא אמר שזה לא...
הוא לא רצה ואתה עשית הקש.
כך שם, תראה, לימים אני הייתי מפקד קורס צינים של רפואה, ובאחד הקורסים הבאנו היסטוריון שעשה תואר בהיסטוריה הצבאית שלו על האירוע הזה. הוא ישב ומתחיל לספר וספר וספר, ואני לאט לאט חוזר לשם ומתחיל להזיע. התחלתי לשאול שאלות די חודרניות, אז אמרתי, אני הייתי הרופא שם. וכל הסיפור okay. השתנה. ואז שמעתי ולמדתי דברים.
Okay.
בכל מקרה, זה אירוע באמת לא פשוט, שהשאיר את חותמו על רבים מאיתנו עד היום, וגם השפיע רבות על בחירת דרכי במקצוע ובשערי בקבע עד היותי קרפר, והרבה דברים, ובדרך שלימדתי וחינכתי, אתה מבין שם ברגעים כאלה מה זה רפואה צבאית, אתה מבין מה זו ראות, מה זה מחויבות לחברים, הרבה דברים נפשיים שמלווים אותי עד היום.
פרופסור חזי לוי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
שלום השרה מרב מיכאלי, שרת התחבורה.
שלום, בוקר טוב בנים, מה שלומכם?
ברוך השם, מה נשמע?
יש לנו 6.5 דקות, היא ממוקדת, תעני למיכאל ביטון, זה מעניין אותי.
בוא, אז נשמע את מיכאל ביטון רגע, איזה קטע.
שמענו אותו רגע, חבל על הזמן. שש וחצי דקות.
אוקיי,
קדימה.
בואו נדבר על העובדות. פשוט בואו נדבר על העובדות. מדובר פה במהפכה אדירה, שהיא טובה במיוחד לפריפריה, ובמיוחד למי שבאמת באמת משתמשות ומשתמשים בתחבורה הציבורית. לא מי שמשתמשים בסמלים, כאילו, או מדי פעם עולים על אוטובוס, אלא מי שבאמת באמת זה הכלי תחבורה שלהם בחיים, יחתכו מאות מאות שקלים בחודש. משום שאם אנחנו מדברות, אפילו על המחירים הזולים ביותר, אפילו מקומות שהיה בהם שקל וחצי, כן? למרות שלא ברור למה עיר חרדית אחת צריכה לשלם שקל וחצי ועיר חרדית אחרת צריכה לשלם שישה שקלים. אבל אפילו במקום הזה, ילדה או ילד שנסעו פעמיים ביום בשקל וחצי, הלוך חזור לבית ספר, 20 יום בחודש, ושילמו לכן 60 שקלים על הנסיעות האלה, עכשיו ב-49.5 שקלים בחודש נוסעים לא רק לבית ספר, אלא גם לחוגים.
אבל יש הרבה שמתלוננים, מירב, מירב, יש הרבה אנשים
שעולה להם, וגם לכל מי שהם רוצים.
מירב, יש המון אוכלוסיות, המון אזורים, המון ערים, שעכשיו המחיר של התחבורה הציבורית יעלה להם.
התשובה היא לא, המחיר של התחבורה הציבורית יורד. המחיר הכללי של השימוש שלהם בתחבורה ציבורית יורד, כי אנחנו סידרנו להם כרטיס אזורי בכל הפריפריה בארץ, שהוא ממש זיל הזול, 49 שקלים לחודש, ילדות ילדים, נוער, גמלאיות, גמלאים, סטודנטים, וכמובן כל זכאיות,
הביטוח הלאומי. אז למה את לא מצליחה, אם זה כל כך טוב, למה מיכאל ביטון מתנגד?
אני אומרת שוב, אני מתייחסת לעובדות, ובעובדות השימוש בתחבורה ציבורית הולך להיות מוזל לכל אלה
שמשתמשים,
ושלא לדבר על זה ש-75 ומעלה ייסעו בחינם. אנחנו מדברות על מאות אלפי אנשים ברחבי הארץ שיסעו בחינם, לא רק באוטובוסים, גם ברכבות,
דיבר ספציפית, מרב, על הרכבות שהן יותר יקרות בבאר שבע תל אביב, למשל, דיבר למה ברמלה הוא צריך לקבל לשלם בדיוק כמו שהוא משלם בתל אביב, זה הרי עיר עם אוכלוסייה שונה.
השאלה היא מי האוכלוסייה שמשתמשת בתחבורה הציבורית. זאת השאלה. לא מאיזה, מאין לאן הם נוסעים. אני רוצה שהם יוכלו להגיע לכל מקום ומכל מקום. ובכל המקומות האלה, מי שמשתמשות ומשתמשים בתחבורה הציבורית, יחסכו המון כסף. עכשיו, רכבת, היא תמיד הייתה יותר יקרה, והיא עדיין מסובסדת ב-70%. ועדיין הכרטיסי החופשי חודשי החדשים, שמשולבים רכבת ואוטובוס, הם זולים יותר ומשתלמים בהרבה הרבה
אז
יותר.
אז אני עכשיו אשאל אותך את השאלה יותר קשה. בוויכוח המקצועי הזה, באמת, כל פעם שאתה שומע צד, אתה משתכנע. אבל ביום שני, כך סופר לי, על ידי גורמים מוסמכים, ביטון הסכים להפסיק את החרם, אם את תסכימי לפגוש אותו בלב פתוח. גנץ פנה אלייך או מטעמו וסירבת. למה לא להיות מבוגר אחרי?
גנץ לא פנה אליי מעולם.
או מישהו מטעמו.
גם לא יודעת במה מדובר, אבל כך או כך, לנו הייתה אמורה להיות פגישה אצל מזכיר הממשלה, אני הסכמתי לבוא אליה, לא אני זאת שהברזתי ממנה אחרי שהעברנו פרטים מדויקים על הרפורמה. בכל מקרה, אני בקשר עם ראש הממשלה ועם שר האוצר, ואנחנו...
את מוכנה לפגוש את מיכאל ביטון ולנסות לסגור את העסק הזה?
שוב, זה לא עניין פרסונלי, יש פה עניין...
אבל
עזבי,
בואי ננסה לפתור את זה, פרסונלי או לא פרסונלי.
הוא יו"ר ועדת הכלכלה.
קודם כל, אני מאוד מאוד מתרגשת מהמחויבות שלכם לשלמות הממשלה, במיוחד של ינון פה. אני מאוד מאוד מתרגשת מהמאמצים שהוא עושה.
זה למען הדמוקרטיה הישראלית.
אתה צודק, למען הדמוקרטיה הישראלית, אכן צריך לשמור על הקואליציה ועל הממשלה הזאת. וצריך לעשות כל מאמץ, ולכן אני, כיו"ר המפלגה, יו"ר מפלגת העבודה, שהיא מפלגת היציבות בקואליציה הזאת, שמעולם, מעולם, מעולם לא הצביע נגד הקואליציה, לא היו בה לא מורדים ולא מורדות, ולא שום דבר כזה, ממשיכות לעשות כל מאמץ כדי לשמור על הממשלה והקואליציה הזאת. תגידי,
ראש מיכאל ביטון הצריכה ולגמור עם זה, אני לדעתי הפערים לא כאלה גדולים.
מה זה אגו?
מה שעשו עכשיו עם המטילות?
את רוצה להגיד לי שיש לך כזה אגו גדול שאת לא מוכנה לפגוש אותו?
זאת אביה הפעם הראשונה שמישהו יאשים אותי באגו, אז כבר טוב שבאתי ינון, תודה רבה לך על המחמאה, זה מרגש.
זה בסדר.
כך או כך, כמו שאמרתי, מדובר פה בעניין מקצועי מהמעלה הראשונה. אני גם אגיד יותר מזה, אנחנו פתחנו את הרפורמה להערות ציבור, זאת פעם ראשונה מאז קום המדינה שתעריפי התחבורה הציבורית נפתחו להערות ציבור. אני עשיתי את זה בהתנדבות, ממש לא הייתי חייבת.
טוב, תגידי, יש מצב שתרוצו עם מרץ בבחירות הקרובות?
לא.
וואלה.
ואם את רואה שמרץ שלושה מנדטים הולכת לבזבז לגוש, מה שאומר 61 לנתניהו, מה תגידי לנינייך? לנכדים של אורי?
וואו, נכדים של אורי, זה באמת, באמת ראייה קדימה.
שאני התעקשתי להשאיר את מרץ בחוץ, ונתניהו הגיע ל-61.
אני לא מתעקשת על שום דבר, אני בונה מפלגת העבודה מחדש, אני מזכירה לכולכם כמה אף אחת ואף אחד לא האמין שזה יהיה אפשרי, כשהיא הייתה 0.3 בסקרים, וגם עכשיו, כשנגיע לבחירות, ואני מאוד מקווה שזה יהיה רחוק מאוד, שכן הממשלה הזאת היא טובה מאוד, אנחנו נמשיך ולבנה את מפלגת העבודה, בשביל לבנות חזרה את הכוח הפוליטי של המרכז שמאל.
תודה רבה שדיברת איתנו.
לטובת מדינת ישראל והציונות.
תודה רבה.
תודה לכם בנים, ביי ביי.
ביי ביי ביי.
זה לא השיר.
אז מה זה?
לא, זה לא השיר. תורידי.
זה נשמע כמו צלצול של איזה טלפון נייד, כי יש כאלה מוזיקות. איזה שיר תכננת?
אוי, זה מה ששלחתי לך? באמת? שולח לך משהו אחר.
שוב מאומה בהפקה בינו ניוז.
לא טוב, לא טוב. זה לא השיר שביקשתי.
מה ביקשת? לפחות ננסה לדמיין את השיר, גם זה טוב.
דרשתי...
העיקר שהורדנו את רבי חיילי, כי יש לנו שיר.
תקשיב. מכיר את זה? דרשתי כן. קרבתך? כן. של סינה איתור. טוב, זה מהטלפון שלי, אבל הנה מעיין תמצא לנו את זה. דרשתי מילים של יהודה הלוי. מכיר יהודה הלוי?
מהרחוב שמה.
השחקן.
זה יהודה הלוי.
תבין, מה רציתי להגיד לך, שאמר לי מישהו ממועצת ישע, ש... טוב, עזוב עכשיו, עזוב. לא מוצאת? דרשתי קרבתך? אין מצב. אין מצב, מעיינו שתמצאי את זה בבקשה.
מה שאתם רואים פה זה הפקה, איך זה קורה מאחורי הקלעים בהפקה כושלת. ככה זה נשמע. בכל תחנת רדיו אמריקאית, המגיש כבר מזמן מפוטר. אבל שומעים את השיר, הכל טוב.
דרשתי קרבתך, בכל ליבי קראתיך. אבל המשפט הבא הוא המשפט שאני הכי אוהב. וצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. בוא ניתן קרדיטים לשר פלסנר ואפרת קורמן, שערכו והפיקו, למען לויטין בילי קונפלד, אחראים על השידור, רוטט, מתיתיהו ארגון ושני רומנו בדיגיטל, ורון שיין, המלך, ברשתות החברתיות. האיש שמוציא לכם את הציוצים.
חבל שלא מוציא את השירים.
שמוציא את הדברים מהקשרם.
כן.
יהיה לכם יום טוב, אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון בתשע. דרשתי קרבתך.